לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב ומבורך, חנוכה שמח, חג אורים מאיר. אינני יודע ככה לדקלם בעל פה רשימה ארוכה של ברכות, אבל עם כל הלב, כל הברכות. אנחנו השבוע יש לנו כאן משהו מעניין, גם פרשת מקץ, כמו כל שבוע יש פרשה, ויש לנו גם את חג החנוכה. אנחנו כבר אוחזים די לקראת הסוף, הדלקנו הערב כאן שבעה נרות, מחר בלילה את הנר השמיני, וגמרנו עם חנוכה. סליחה, גמרנו עם חנוכה? לא. לקחנו איתנו את חג החנוכה לשנה ארוכה, עד שנה הבאה בחג החנוכה, בעוד 13 חודשים. עדיין יש סיכוי שחג החנוכה הבא יהיה רק בעוד 12 חודשים. אם יבוא משיח, נו אז מה יקרה? אז יש הלכה שלא מעברים את שנת השמיטה. אז למה השנה זה שנת שמיטה מעוברת? בגלל שעכשיו, בזמננו, אנו, שמיטה היא רק מדרבנן, כי אין עדיין כל יושביה עליה, אין לנו את בית המקדש. אם יבוא המשיח ויקבץ את נידחינו, ויבנה את בית המקדש, אז תהיה שמיטה מדאורייתא. אם תהיה שמיטה מדאורייתא, לא נעשה אותה שנה מעוברת. אז את אדר ב' נדחה לתשפ"ג, לשנה הבאה. ממילא, חנוכה תשפ"ג יהיה לפני אדר ב', אז הוא יהיה בעוד 12 חודשים. אבל הלכתה למשיחה. לענייננו, אנחנו רוצים היום לקחת איתנו, ללמוד איך לקחת איתנו את השבת הקודש, עד שתהיה לנו מספיק תחנת דלק, עד השבת הבאה, ואת חג החנוכה, שיהיה לנו טיפול 10,000 עד שנת תשפ"ג לחג החנוכה, ואז חנוכה הבא יהיה מקפצה, לא עוד פעם מהיכן שאנחנו היינו השנה ונקפוץ שוב לאיפה שהגענו, לא, אלא מהיכן שהגענו השנה נקפוץ הלאה. אנחנו נעשה את החיים שלנו בעזרת השם לטיל רב שלבי. לפעמים רוצים לשלוח טיל לחלל, איך אפשר? החלל הוא רחוק, הדלק של הטיל מוגבל. אז מה עושים? טיל רב שלבי. הטיל הראשון יוביל את כל המערכת עד איפה שהוא מתחיל לדאוך, ושם לפני שהוא נופל יוצט הטיל השני ימשיך להתרומם, גם עם המהירות של הטיל הראשון וגם עם אנרגיה חדשה, יכפיל את הגודל, את המרחק שהוא הצליח, שהראשון הצליח להגיע. נגיד הראשון יתרומם 20 קילומטר, אז השני כבר יתרומם 35 קילומטר, 30 ו-25, אנחנו כבר ב-55-60 קילומטר, עוד נושקים לחלל, משם אף הטיל השלישי כבר במהירות עוד יותר גדולה, והחלק הכי חשוב שלו שצריך את המצלמות והמשדרים, נמצא בשפיץ, כבר נוסע במקום הריק, איפה שאין כוח משיכה. רבותיי, מה שיש בטילים, גם לנו יש. אנחנו נתרומם עד שנגיע למקום שבו אין כוח המשיכה. כלומר, אין כוח המשיכה אל הרע, המשיכה אל החומר. משם כבר נמשכים אך ורק כלפי מעלה, כלפי דברים רוחניים. משנה לשנה אנחנו משילים עוד חלק טיל מיותר שרומם אותנו עד כאן, ואנחנו נגיע שיעור בטילאות, בבקשה פעם אחרת. עכשיו אנחנו נתקדם לראות איפה זה, איך זה, מה אנחנו צריכים לעשות. לשם כך נצטרך לפתוח, לדפדף בחומש פרשת השבוע שקראנו הבוקר בבית הכנסת. היה סיפור נורא 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 דרמטי. פרעה חולם חלום. כולם חולמים, גם אני ברוך השם חולם, לפעמים חלומות אפילו ממש ממש מתוקים, אני קם בבוקר ואוהב לשחזר אותם. אבל לענייננו, בשונה מהרבה חלומות של הרבה אנשים, ותפעם רוחו. מה זה ותיפעם רוחו? הייתה לו הרגשה שזה לא סתם איזשהו דמיון, זה היה נורא מציאותי, נורא מוחשי. הוא הרגיש שמעבירים לו איזשהו מסר. הוא קרא לכל לכל, לכל מי, אני יודע מה, לכל השויטים שיש לו שם מסביב, פרטומים, חרטומים, אני יודע מי היה לו שם. וכל אחד קשקש משהו, רעיון יפה, שבע פרות שמנות, שבע פרות רזות בלעו את השמנות, זה שבע בנות אתה מוליד, ושבע בנות אתה קובר, ועוד כל מיני פתרונות שלא התיישבו אל ליבו. פתאום נזכר שר המשקים, מכירים את הסיפור, הריצו את יוסף מן הבור, גם את זה אנחנו מכירים, ויוסף פתר את החלום, שבע פרות שבע שנים ממה, שבע שיבולים שבע שנים ממה, ועל לשנות החלום פעמיים, כי ממהר אלוקים לעשותו. בקיצור, ממשיך הלאה יוסף ברוב חוצפה, סליחה, ביקשנו לך לפתור את החלום, פתרת, שלום, חזור לבית הסוהר. לא. יוסף ממשיך, ועכשיו, ואתה יראה פרעו, יעשה פרעו ויפקד פקידים על הארץ וחימש את ארץ מצרים בשבע שני הסבא, ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות הבאות אליך, והיו אוכל לפיקדון. בקיצור, אני לא מכיר את כל הפסוקים. ויתב הדבר בעיני פרעו ובעיני עבדיו. צריך להגיד לו תודה רבה, תוריד את הבגדים היפים, תחזור עם בגדי אסיר לבית הסוהר. הכושי עשה את שלו, הכושי יכול ללכת. לא, 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 תקשיבו. ועכשיו אני מקריא בפנים, וקודם אמרתי ככה קטעים בעל פה. ויאמר פרעו אל יוסף. עוד לפני כן, סליחה, קטע פסוק אחד קודם. ויאמר פרעו אל עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו? ויאמר פרעו אל יוסף, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי, ועל פיך יישק כל עמי. רק הכיסא הגדל ממך. ויאמר פרעה אל יוסף, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, באמת שאלה, שאלה טובה. מה קרה שבגלל שהאיש הזה פתר חלום, יוסף, פרעה עשה אותו מלך על מצרים? יש כל מיני כוחים שחורים כאלה, אפלים, בתחנה מרכזית שם למעלה, בקומה שלישית, של כל מיני קוראי קלפים, שלא יודע מה, עושי קסמים, מגידי עתידות, פותרי חלומות, נותנים שם איזה 5 שקלים, והם עושים שם כל מיני קטורת, וכל מיני קשקושים, ופותרי חלומות, ואני מגיע שם, לא, אני לא הגעתי אף פעם בחיים שלי לשם, רק סיפרו לי שיש שם כאלה דברים. מישהו מגיע שם לאיזה ערבייה זקנה, שיש לה כתורת כזה כמו נרגילה, והיא עושה כל מיני הוקוס פוקוסים, ורואה בקפה, ורואה פה שם, והיא אומרת לו, וואו, אתה תהיה מלך, אתה תהיה ככה, אתה תהיה עשיר, והוא מתבלבל, אומר, גברת, ממחר אתה מלך, ממחר אתה מושל, ממחר את ראש הממשלה. מה קרה? מה קרה? מה קרה? אז היא פתרה חלום טוב, אז מה? בסדר, איך עשית אותה לראש ממשלה בגלל זה? איך עשית את יוסף למלך בגלל שהוא פתר חלום? נניח, נניח, נניח שהוא באמת, באמת פתר את החלום נכון. נניח. בסופו של דבר אנחנו יודעים שזה ככה היה. אבל הוא מראש לא ידע. הוא שמע כל מיני תחזיות, עוד תחזית אחת על 7 שנים טובות, 7 שנים רעות. מה אני אגיד לך? חלום ממש דמגוגיה יפהפייה. חלום עם פתרון. זה יעשה אותו מלך? איך? אז אם תגידו, אתם יודעים מה, אתה צודק, הרב חנוך, השאלה שלך מצוינת, פרעה היה שויטה, פרעה היה מפגר, מטומטם לכל איזה אכבר, כל מי שמצליח להרים את הראש ואומר 2 מילים בלי להתבלבל, כבר עושים אותו להיות מלך. נו, קשה לי להאמין, כי מצרים הייתה אימפריה. לא יכול מישהו שויטה לעמוד בראש אימפריה והיא לא תתפורר. זאת אומרת שלא יודע, פרעה היה רשע, רשע גדול, רשע מופלג, מה שאתם רוצים, אבל אנחנו לא יכולים, אנחנו חייבים לשלול את ההנחה שפרעה היה שוטה. פרעה היה חכם, פרעה ידע מה הוא מדבר. פרעה בוחר ביוסף להיות מלך. מה ראה פרעה ביוסף? שימו לב, את השאלה הזו אני שואל לא בשביל לשאול, אלא בשביל התשובה. התשובה היא חשובה לנו. פרעה ראה שיוסף הוא איש מעשי והחלטי. איש שיודע מיד ליישם רעיונות הלכה למעשה. הרי אם עכשיו מתחיל 7 שנות סבא, אפשר להציע, בוא נפתח מסעדות, מפעלים של גלידה, נחלק מתנות חינם לכל האזרחים. יוסף אומר שסובה זה סיבה להדק את החגורה. נשים פרוטה לבנה ליום שחור. אחרי הסובה מגיע רעב, מה נעשה אז אדון פרעה? אנחנו צריכים כבר היום להתחיל לבנות את המחסנים, כדי שביבול של שנת הסובה יהיה לנו איפה לאחסן את כל התבועה. מיד, מחר בבוקר, עכשיו זה אמצע הלילה, החלום שלך לא יודע, והיריצו מן הבוקר בלילה, לא יודע, עכשיו מיד, להביא קבלנים, להתחיל לתכנן לוגיסטיקה ענקית, לבנות מחסני מזון לשבע שנים. וואו. תשמע, בן אדם מעשי, על המקום. יש רעיון, איך מיישמים אותו, מה עושים, לתפוס אותו, לא לתת לו לחמוק. אתה תהיה מלך. רבותיי, כזה מלך יכול כל אחד ואחד מאיתנו להיות. מה צריך לעשות? זו השאלה וזו התשובה. מה צריך לעשות? מה שצריך לעשות, נעשה. מה אני עליי לעשות ברגע זה? אחר כך, מחר כך, מחרתיים כך, אין כזה דבר. מה עכשיו צריך לעשות? אבל תשמע, זה פרויקט גדול, זה מורכב, זה מסובך. מי פוחד מדברים גדולים? מי פוחד מדברים מסובכים? נעשה אותם. נתמודד. איך אמר דוד המלך? אני עשיתי, אני אסע, אני אסבול ואמלט, אני מוביל. אוקיי. אם כן, זה מה שפרעו קלט אצל יוסף. יוסף מלך. לא שיוסף יהיה מלך, ניתן לו כתר, ניתן לו גלימה, ניתן לו כיסא. ניתן לו, לא ניתן לו, נעשה לו, לא נעשה לו. הוא מלך. הוא מלך במנטליות, הוא מולך, הוא שולט. הוא עושה כל הזמן מה שנכון לעשות, מה שצריך לעשות. זה מלך. עכשיו, לא יהיה לו מדינה, אז הוא יהיה מלך על עצמו. שלמה המלך, היו תקופות שהוא שמלך על כל העולם, היו תקופות שהוא מלך רק על המקל שלו, על המקל שלו. אבל גם כשהוא הלך רק עם מקל, רק עם מקל, נודד, מסכן, אין לו אוכל, מגורש, השמדי גירש אותו מהארמון. גם אז, כשהוא הלך עם מקל, הוא לא היה נבד, מסכן, עלוב, הוא היה מלך. אני שלמה מלך. מלך הוא היה. איך הוא היה מלך? מלך, מנטליות של מלך, מושל כמו מלך, לא הולך עם שרוכים פתוחים, לא שוכח אף פעם למתוח את העניבה, מסודר, מה אתה סתם איזה שנורר במדבר, אף אחד לא רואה אותך, מה זה חשוב אם רואים אותי או לא רואים אותי, אני מלך, אני מלך. סיפר לי פעם איזה יהודי אחד, חסידי, מנתניה, שאבא שלו הוא הדיין בקריית צנז, והם משפחה עם, שכחתי כמה הוא אמר, אולי 16 ילדים, אולי 15, בלי עין הרע, 15 בנים. כל בוקר, אמא ל-15 ילדים, זה חתיכת פרויקט, אמא הייתה מסלסלת לכל הילדים את הפאות, שלא יצאו מהבית מפוזרים. שילכו יפה. רגע, זה עוד לא הסיפור. לפני ראש השנה הולכים לסליחות, אז לפני כן אצל החסידים הולכים למקווה. בארבע לפנות בוקר, חושך בחוץ, אין אף אחד, הילדים קמים ללכת למקווה, אמא לא מסכימה שילכו בלי לסלסל את הפאות לפני כן, מסלסלת לכל אחד הפאות עם שמן יפה. רגע, רק דקה. המקווה קרוב, עכשיו חושך בחוץ, אף אחד לא רואה. כשנטבול, הפאות התבלגנו, יצטרכו לסלסל אותם שוב. אז עכשיו בשביל השלוש פסיעות, לא שלוש, בשביל ה-50-60 פסיעות האלה בחושך, כשאין אף אחד בחוץ, אמא אנחנו עומדת ומסלסלת 15 ילדים, כלומר 30 פאות. מה קרה? דקה אחת. לא, 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 לא. לא חשוב אם זה דקה או שעתיים או שבוע. לא יוצאים מהבית עם פאות לא מסולסלות. כשתחזרו מהמקווה עם פאות רטובות, נסלסל אותם שוב. מלך. מלך זה מנטליות. מלך זה גישה לחיים. יפה. יוסף היה מלך, אני רוצה להגיע הלאה, קודם כל נחבר את זה לפרשת השבוע. נחזור בחזרה ליוסף, ומה שאני רוצה רבותיי זה, יהודים הם בני מלכים. מכירים את השיר הזה? עוד מעט תכירו אותו, בהפסקת הם תכירו אותו. יהודים הם בני מלכים, כולנו בני מלך. זה הלכה, זה לא רק זה צביטה בלכי, דמגוגיה, זו הלכה. יש דינים להלכות שבת, שמה שמתאים לי, מותר לי לעשות בשבת. מה שלא מתאים לי, אסור לי לעשות בשבת. למשל, בן אדם פשוט, איש קטן כמוני, ילך פתאום עם כתר מזהב. הגרויסה משיגנר, נכון? ואם אני אלך ככה ברחוב, ברשות הרבים, מקום שאין עירוב, זה נקרא מטלטל. למה? זה בגד. זה בגד שלך? כתר מזהב, גלימה מכתיפה בצבע ירוק בוהק, זה לא אתה. אם זה לא אני, אז אני סתם נושא עליי, כמו חמור, נושא ספרים. תשים שס, גמרא, תלמוד ויל, תלמוד בבלי, לחמור מול העיניים. איזה יופי, משקפיים עם כיפה גדולה. תצלם אותו ככה. החמור לומד? אתה עם כתר? אבל מה יהיה מי שרוצה למשוך לעצמו, למשוח לעצמו שמן ורד? שמן ורד אני לא יודע מה זה, אבל זה משהו נורא 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 יקר, שרק בני מלכים ירשו לעצמם את זה. עכשיו מישהו הולך למשוח בשבת שמן ורד, רגע, מה, הלו, הלו, אתה בן מלך? לא. אז אל תיגע בזה, זה מוקצה. מוקצה מחמת חיסרון כיס. לא, 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 זה לא מוקצה. אני מורח שמן ורד. אתה? למה מי אתה בכלל שתמרח שמן ורד? מי אני? צחקת אותי, אני נכד של אברהם אבינו. בבקשה, תמרח. זה הגדרה הלכתית. מותר ליהודי למרוח שמן, אם יש לו, לא תמיד יש, למרוח שמן ורד בשבת. הדיון היה פעם אחת, שמעתי פעם אחת, קבוצה של אנשים הגיעו לאמר באמריקה או ברוסיה, שכחתי איפה, לאיזה שמחה, לאיזה שבתון, לא יודע מה, ואחד העשירים נורא התרגש, אצלו בבית יש כזה אירוע חשוב של רבנים מארץ ישראל, אז הוא פתח את הארון והוציא בקבוק ויסקי של 35,000 דולר. הוא אומר, את זה אני אף פעם לא פותח, אני מספיק לי בקבוק בירה, בקבוק ויסקי ב-$30, או ב-70, 60. אבל פעם עשיתי איזו עסקה מוצלחת, ת-ת-ת-ת, זה מה שקיבלנו שם על העסקה, 35,000 דולר, וזה כל כך יקר בעיניי, שכל שנה בערב פסח, אני לא מוכר את זה בחמץ, כי אני פוחד שהמחירה לא תהיה בלב שלם. אני לוקח את הבקבוק ומביא את זה הביתה של הרב. ואני אומר לרב, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, תן את זה לגויים, תחלק את זה, תשתה את זה, תשאם משתו, זה לא מעניין אותי. במוצאי שבת, הרב מדווח לי שהבקבוק נשאר שלם ואני לוקח אותו בחזרה. הבקבוק לא נמצא אצלי בפסח כל שנה, כל כך אני מפחד על שהביטול חמץ לא יהיה אמיתי. 35,000 דולר. עכשיו יש אצלי יהודים חשובים מארץ ישראל, פתח את הבקבוק, רצה למזוג לכולם, מסכן, הגיע רק לחצי שורה, היה שם סיבוב גדול, בתחילה המזג בעין רחבה, עד שהגיע לסוף כבר לא היה, לא חשוב, ואז התפתח שם הוויכוח בין האנשים, רגע, 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 כזה מוקצה, כזה ויסקי בשבת, זה מוקצה! אתה, ויסקי, אתה לוקח כוסית, שבכוסית הזאת עכשיו יש $1,000, $2,000 בתוך כוסית, זה לא בשבילך. ואז מי שאמר, לא, 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 אתה יהודי? זה בשבילך. יהודים הם בני מלכים. זהו. אם כן, זו הלכה, יהודים מבני מלכים. כל אחד ואחד מאיתנו מלך, אבל, רבותיי, אנחנו מלך לא רק בשביל לשתות ויסקי ב-$35,000 בשבת קודש, אנחנו גם מלך בשביל להיות שווים את זה. בשביל שזה יהיה שווה לנו, שזה יתאים לנו, שבטח, מה, אני? $35,000? קטן עליי! הצחקת אותי. נכון שביום יום, אפילו 5 שקלים, אני מגלגל מצד לצד פעמיים לראות אם צריך להוציא אותו שאפשר להשאיר אותו עמוק, 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 עמוק בתוך הכיס. אבל בתכלס, אני מלך. יפה. עם ההנחיה הזאת, אנחנו רוצים להתקדם עוד שלב. דוד המלך שואל, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? מי יעלה בהר השם? לקחת, בוא נגיד, לפני שנדבר על מה זה הר השם, אני לא יודע, בוא נדבר על הר האברסט, על הר הימלאיה, על הרי האלפים. אתם יודעים מה? על הר הכרמל, בסדר? כולה הר הכרמל, אני יודע מה שם, למערת אליהו הנביא, לסטלה מריס, לאיך קוראים לזה שם של ה... בקיצור, משהו ככה, לא יודע איזה מקום בהר הכרמל. טיפוס לא מי יודע מה, אני יודע כמה זה 300-400 מטר גובה, אין שם צוקים כאלה שצריך בשבילהם את הפסני עולם, אבל לא מדובר כרגע עם הרחבל שיש בעיריית חיפה, לא, 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 וגם לא בכביש, אלא בסלעים. תעלה, מי שיעלה למעלה, פעמיים החליק, 3 פעמים קראת המכנסיים, פעמיים כאן נגיע מלא בוץ מלוכלך, אבל עכשיו הוא למעלה, תפס איזה אבן, איזה סלע טובה ישרה, מתרווח עליה, נח עליה, יש לו בציקלון אצלו, בתרמיל, יש לו גם מים, גם תפוח עץ, גם 2 בננות. אפילו, נגלה לכם בסוד, שאף אחד לא ידע, פחית בירה הוא גם הביא איתו לשם. חפיסה סיגריות, אני יודע כמה יצר הרע יכול להיות למעלה. אז הוא עלה, הוא עלה, הוא עלה, הוא התאמץ, הוא השתדל, הוא הזיע, הוא קרע את הידיים, את הרגליים, את הנשמה. עכשיו הוא יושב על סלע, נוח, טוב, עם משענת. אז שואל דוד המלך עוד שאלה, יותר קשה, מי יקום במקום קודשו? מה? זה יותר קל. לא, 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 לא. לא מי יקום במקום קודשו עד שהוא יגמור את הפחית בירה. מי יישאר? מי יכול להישאר? מי יודע להישאר במקום הגבוה הזה שהתרוממת אליו? מי מספיק חזק לא ליפול ממנו, להישאר שם, להישאר שם, להחזיק מעמד? זה מי יעלה בהר השם? מאמץ? באמת מאמץ, אבל מאמץ זה גם התרגשות, אתם יודעים, כולנו עולים בהר השם. מתי, איפה? בראש השנה, ביום כיפור, בתפילת נעילה, בהדלקת נרות לפחות בנר הראשון של חנוכה, עוד מעט נדבר על זה גם כן קצת. מתרגשים לפעמים, מגיעים פעם לאיזה אזכרה, לאיזה הרצאה, לאיזה שיעור מעניין, לא עלינו, לא עליכם, לאיזה לוויה של איזה מישהו צעיר ושאהבנו אותו קרוב אליבנו, ושומעים הספדים טובים. אנחנו מטפסים מדי פעם בהר השם. התרגשות, גם לפעמים זה קורה פתאום בזה יום חול רגיל. באמצע תפילת העמידה, מחליטים, רגע, זה עכשיו כאן אמיתי, זה כאן לפני השם. אמיתי באמת. אתם יודעים מתי זה קורה לי הרבה פעמים בתפילת קריאת שמע שעל המיטה. אז אתם יודעים, אומרים, הכל חפיף כבר מאוחר, 12 בלילה, די, גמרנו מהר, אבל פתאום כשמגיעים למימיני מיכאל, אתה שומע? מיכאל, המלאך. משמאלי גבריאל, ואתה, יש לך אומץ להוציא את העיניים מהדף הזה של הקריאת שמע שעל המיטה, ולהציץ שמאלה, משמאלי גבריאל, מלפניי, אני לפעמים נעצר בקריאת שמע הזה, אני חוטף פיק ברכיים, אני מתחיל לרוץ, אני מפחד, אני רץ, אבל רגע, מה אתה מפחד? זה טוב, זה לטובתך, הם לא באים כאן עם עיניים מזרות אימה, הם באים לעזור לך, תשען יותר טוב, תחיה יותר טוב, השיעורים ברדיו קולך יהיו יותר טובים, הם טובים, המלאכים הטובים, כן, בטח שהם טובים, אבל איפה אני, איפה הם? אני, מימיני מיכאל, נגיד את זה, משמאלי גבריאל, המלאך גבריאל, זה מלאך גדול, מלפני אוריאל, מאחוריי, רפאל, ועל ראשי שכינת אל, מה אני אחר, רבותיי, לפעמים, אני לא כל יום כזה צדיק, אבל זה קורה לפעמים, אני יודע, זה יכול להיות מדי פעם, שפתאום רק שמים אצבע על הסידור, ומתחילים לחשוב מה קורים. אז יש לנו את זה, יש לנו את מי יעלה בהר השם, הרבה פעמים. שואל דוד המלך עוד שאלה, ומי יקום במקום קודשו? מי יכול להחזיק מעמד שם למעלה? בשביל זה, רבותיי, בדיוק בשביל זה, יש לנו את חג החנוכה. ניתן לכם עכשיו שיר, כמו שמה הבטחתי לכם, אתם זוכרים? יהודים הם בני מלכים. אבל רגע, מה עם איזה שיר על חנוכה? שהחליטו לתת שני שירים. ואנחנו נראה איך חנוכה מעמיד אותנו למעלה, בהר השם, מקים אותנו במקום קודשו.
אבינו, אבינו
הנה רבותיי, שימו לב משהו מאוד מעניין. בחג החנוכה יש מחלוקת מאוד 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 מפורסמת בין בית הלל לבין בית שמאי. כמה נרות מדליקים בחנוכה? אין שאלה. תספור את כל הכמות, יצא אותו דבר לפי שניהם. אבל איך הסדר? אנחנו מדליקים ביום הראשון אחד, חוץ מהשמש, על השמש, את השמש שלו מחשבים. אנחנו מדליקים ביום הראשון נר אחד, ביום השני שניים, שלושה, ארבעה, חמישה. בלשון חזל זה נקרא מוסיף והולך. הגמרא במסכת שבת. ואילו בית שמאי אומרים, לא, ביום הראשון מתחילים, טרח, ישר הפגזה, שמונה נרות, כל החנוכיה מלאה, רוגשת, גואשת, מתרגשת, ויום, יום, 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 דואך, 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 בלשון הגמרא, פוחת והולך. כולנו יודעים שההלכה כבית הלל, ואנחנו ככה נוהגים הלכה למעשה, מדליקים ביום הראשון אחד, שתיים, שלוש, שלושה, ארבעה, חמישה. יפה. מה השורש של המחלוקת? מה הרעיון? מה הרעיון? כן, זה אומר כנגד הפחפחי הזה, כנגד פרי החג, וכשם גמרא מסכת שבת, הרחבה גדולה עם המפרשים לרוב, ברוך השם. בואו ננסה להבין מה קורה כאן. בית שמאי הולכים לפי מידת הדין, נכון? בית שמאי אומרים, תשמע, בוא נהיה ריאלים. אתה באמת, באמת חושב שביום השני מתלהבים כמו ביום הראשון? באמת אתה חושב ככה? אתם יודעים רבותיי, אני לא הייתי אף פעם בחוץ לארץ בפסח, הייתי פעם בלונדון, לא בלונדון, בעיר אחרת באנגליה, כשהיה שם איזה עלייה לתורה של איזה מישהו חשוב לליבי, אבל אני ברוך השם לא מאנשים שמטיילים בעולם הגדול, אני בארץ, אז שבתות, ודאי שאני בארץ, בחגים, מן דחר שמי. על כל פנים, בחגים יש הכל פעמיים, נכון? אז אם יש ליל סדר ביום הראשון, וביום השני, עוד פעם יש ליל סדר. אז אנשים שהיו שם אומרים שליל סדר של היום השני הוא הרבה 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 יותר נינוח, כליל. למה דווקא ליל סדר אני לוקח בעצם כל המצוות? כי ליל סדר זה מצווה ארוכה, עושים אותה הרבה שעות, עושים אותה בהתלהבות, ארבע כוסות, שאלות, אפיקומן, מי אסבה, מרור, קוירך, יש הרבה הרבה, זה אבוידו. זה חתכת אבוידו של איזה חמש, שש שעות, נכון? אז ביום הראשון באמת, באמת מתאמצים, משתדלים, רוצים, אפילו שעייפים, אפילו עומדים על הרגליים חלק מהזמן, ומשקיעים שש שעות להוציא סדר מפואר. ביום השני לא מזלזלים חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, אבל לא משקיעים את האנרגיה של היום הראשון. מישהו פעם אחד אמר כמובן שזה סתם דמגוגיה, אבל זה משקף את המציאות. שאם היו צריכים לעשות סדר שבעה ימים כל יום מפסח, ליל פסח, ליל סדר, ביום החמישי והשישי הרבה אנשים כבר היו נרדמים אחרי הכוס השנייה. עשינו כוס אחת, שאלנו מה נשתנה, נרדמנו באמצע, אחרי כוס שנייה. חוץ לתביא כוסיות יותר קטנות, ככה שהכל ייגמר יותר מהר, משהו מקוצר, משהו... בקיצור, למה? תכונה טבעית. כולנו יודעים לעלות בהר השם, אבל לא כולנו מצליחים לעמוד במקום קודשו. שאת אותה התרגשות תהיה לנו ביום השני וביום השלישי וביום הרביעי כמו ביום הראשון, אין לנו את זה, מה נעשה? אין לנו את זה. מה, אני נדפוק ראש בקיר, אני אשקר את עצמי. באים בית שמאי ואומרים, די. החיים דואחים, ההתלהבות דואכת, שנה הבאה בעזרת השם, עוד פעם נתחיל ועוד פעם מתחילה. מה שדואך בלב, בוא נשקף אותו בחנוכיה. פשוט מאוד. פוחץ והולך. מה אומרים בית הלל? בית הלל חולקים על העיקרון הזה? אז נכון, הגמרא מסכת ביצה אומרת שבית הלל אומרים ברוך השם יום יום. בוא נדאג להיום, לא יודע מה יהיה מחר, נראה מחר מה יהיה מחר. זה מה שהם אומרים, אבל זה קצת קשור לפה, אני לא רוצה אבל לקשור, כי נתנו לי מטעם הנהלת הרדיו, נתנו לי רק 40 דקות, ונראה לי שאני הולך לגלוש אותם בלי להוסיף עוד פרטים. בכל אופן, בית הלל אומרים, נכון, באמת בלב שלך פוחת והולך, אבל האם אתה לא יכול כל יום לחפש, המשגיחים קוראים לזה מחייב, מחייב, אתה לא יכול לחפש איזה מחייב שיאלץ אותך להתרגש ביום השני כמו ביום הראשון? אם תחכה שזה יקרה לבד, תחכה ותחכה ותחכה ותחכה. ביידיש יש כזה פתגם שאומר בחינם, אוטמן קינם. בחינם, אוטמן קינם. מה זה קינם? קינם זה קינים. בחינם, בחינם. בחינם יש קינים. אל תעשה כלום! אל תחפוף את הראש, אל תסתרק, אל תסתפר, שום דבר. הראש יהיה מלא קינים, בלי שתעשה כלום. יש דברים שבאים לבד. קינם, קינם, בחינם אוטמן קינם, קינם באים לבד. בקיצור, אין כזה דבר שיבוא לבד. אתה מתרגש ביום הראשון, כי הגיע לך חג חנוכה. השנה הביאה לך אותו. ביום השני, אתה מחכה שההתרגשות תבוא עוד פעם, פסי, הצחקת אותי. מה, אבל אי אפשר שתבוא, הנה עובדה שיש צדיקים, עובדי השם, אנשים שיודעים להתלהב כל יום, כל יום אותו דבר כמו ביום הקודם. בטח, הם אילצו את עצמם. הם לא חיכו שזה יבוא בחינם, הם אילצו את עצמם. איך עושים את זה? נורא פשוט. פשוט מאוד להבין דבר עיקרון אחד. חנוכה זה שלי. חנוכה זה לא איזה חג מלוח השנה שמערח אותי כאילו אני, כאילו שזה תערוכה. כאילו שזה מוזיאום. אני הולך בתערוכה. תארו לעצמכם שאני גר נגיד על יד איזשהו מוזיאום. ומדי פעם באים אליי אנשים, הרב חנוך, אתה גר ליד המוזיאום, תקפיץ אותי למוזיאום, בוא תיקח אותי לשם, תעשה לי איזה סיור מודרך. אין בעיה, בוא, קח, יאללה, מהר, נראה לך פה, פה זה ארכיאולוגיה, פה זה פדגוגיה, פה זה מדגוגיה, יאללה, הביתה. הלו, זה מרגש, תראה מה זה, פה זה ארכיאולוגיה, יש פה דברים מלפני ארבע... די, נודניק! למה אני אומר לו די, נודניק? כי אני הייתי גם אתמול ושלשום פה. לא מעניין אותי. לא מעניין אותי, לא הייתי אומר, אבל אני לא יכול לפקוט להתרגש פתאום עוד פעם מאותו, לא יודע, מאותו איזה מטבע קטן שיש מסורת עליו, שאבא של אברהם אבינו, סליחה, החמיב של אברהם אבינו חתם עליו, על המטבע הזה. מה אתה רוצה? די, ראיתי, שמעתי, הבנתי, אני כן מאמין, לא מאמין, לא אכפת לי כרגע. לא מרגש. לא מתרגשים פעמיים, שלוש וארבע מדברים של מישהו אחר. משל למה הדבר דומה? תארו לעצמכם שמישהו ניגש אליי, ואומר לי, חנוך, אתה יודע, השכן שלנו משה הרוויח 30 מיליון שקלים במפעל הפיס. וואו, ברוך השם, כל הכבוד, בטח עכשיו הוא יקנה איזה בית יפה, מכונית, אולי יקנה גם דירה לילדים שלו, 30 מיליון שקל, זה מטבע יפה, ברוך השם, שיהיה בריא, שיצליח, שיצליח. ההוא השכן הזה שסיפר לי את זה, מגיע אחרי 3 שעות, חנוך, נכון, כבר אמרתי לך שמשה הוא הרוויח 30 מיליון שקל במפעל הפיס. כן, כן, כבר אמרת לי, וואי, באמת, כל הכבוד לו, שיהיה בריא. אחרי 3 שעות, עוד פעם הוא ניגש. חנוך, חנוך, אתה יודע כבר, נכון, נכון, אמרת לך שמשה הרוויח 30 מיליון שקלים במפעל הפיס? די, נודניק, מה קרה לך? כבר אמרת לי, פעמיים אמרת לי. אחרי שהוא מגיע פעם הרביעית, הוא אומר, אתה יודע, משה הרוויח... אני אומר, תשמע, לא נעים לי, אני לא אגיד את זה, לא, אני אלחש אולי לילדים שלו, נראה לי שאבא שלכם צריך איזה טיפול תרופתי, אפילו בכפייה, משהו כאן משובש לו בראש. מה קרה? די, שמענו, משה הרוויח 30 מיליון שקל מפעל הפיס, אמרת, שינית, שילשת, פעם רביעית, חמישית, די, נודניק. נכון? עכשיו, רבותיי, בואו נלך אחרי משה בעצמו, שהוא הרוויח את ה-30 מיליון שקל במפעל הפיס. כשהוא יוצא ממפעל הפיס עם הצ'ק, לא צ'ק, זה המחאה בנקאית, הוא רוקד. כשהוא מביע הביתה, הוא רוקד עוד פעם. כשהוא מתחיל אחר כך לחשוב מה עושים עם הכסף, הוא שוב רוקד. כשהוא פוגש את הילדים שלו, הוא מספר. כשאחרי 3 שעות הוא פוגש עוד פעם את אותם הילדים, הוא שוב מספר, ופעם מזוויות אחרות, הוא כבר יודע מה הוא אולי הוא יקנה עם זה. בקיצור, עברו 100 פעמים, ומשה, לא רק שהוא ממשיך לספר, אלא ההתלהבות מתרבה, ההתלהבות מתעצמת. למה? כי הוא נפל לו הסימון. כשסתם בהתחלה הוא שמע 30 מיליון שקל, אז זה 2 מילים, זה 4 מילים, 30 מיליון שקל, 4 מילים, זה לא משהו משכנע. אחר כך כשהוא מתחיל לפרוט את זה, 30 מיליון שקל, במיליון וחצי שקל אני קונה בית יפה גדול עם גינה, עוד 200 אלף, טרח, כמה הוא, בואי נראה, כל התוכניות שהוא הצליח לפוצץ, הלך 6 מיליון שקלים. ממשיך הלאה, 12, וואי, עוד 18 מיליון, אפילו חצי עוד לא גמרתי. הוא קופץ כל הזמן מחדש, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה קרה? הגרויסה מציע הזאת היא שלו. אופה, הבנת? רבותיי, חנוכה, זה שלנו או שזה לא שלנו? אם זה שלנו, ועבר יום שלם של חנוכה, שאנחנו הבנו שנהיה כאן איזושהי עצמאות רוחנית, ואנחנו היום באמת זקפנו גב, ואנחנו עכשיו יהודים גאים. למחרת, כל המסקנות שהיה לנו אתמול מחג החנוכה, לא מהתערוכה, מחג החנוכה שלנו, את כל המסקנות האלה, אנחנו מכניסים, לא עוד פעם לחנוכיה. אבל בית הלל אומרים, תשמע, זה גם קצת דמגוגיה, אתה יודע? אני עכשיו אגיד לך לשמוח על דברים שבגלל שהרב חנוך נתן דוגמה עם מוזיאום ו-30 מיליון שקלים, נו, יכול להיות שזה חצי אמת. בוא אני אתן לך משהו ביד, שייתן לך את הטורבו לעבוד את זה. תיקח עוד נר. נכון שנר ראשון באמת ריגש אותך. שני נרות ביום השני, שלושה ביום השלישי, ארבעה ביום הרביעי, זה לא בדיוק אותו דבר כמו הנר הראשון ביום הראשון, נכון? אבל זה יותר? אתה מסכים איתי שזה יותר? זאת אומרת, קרש קפיצה קטן יש לך, תזכורת יש לך, מכאן הדרך היא שלך. תיקח את הנר השני ותגיד, השני הזה הוא ראשון. עוד לא היה לי אף פעם השנה שני נרות. ביום השלישי, תיקח את הנר השלישי ותגיד, השלישי הזה הוא ראשון. אף פעם עוד לא היה לי שלושה נרות. בקיצור, רבותיי, מה אומר כאן בית הלל? אל תחכה שבחינם יבואו לך התרגשויות, תעשה אותם. תחפש איזשהו קרש קפיצה, איזה רעיון, אולי כל יום, כל יום, כל יום איזה מאמר קטן, לא יודע איפה, ביסוד ושורש האבוידו, במסילת ישרים, בשערי תשובה, באחד הספרים על החסידים או הקבלים, על חג החנוכה, יש המון, יש המון. כל יום תפוס איזה נקודה קטנה בחג החנוכה שלא היה לך אתמול. אתה יודע מה, אפילו מסכת שבת, הנושא של חנוכה. כך תלמד אותו טוב, אבל מחרת עוד פעם, תחפש גם קצת ראשוני. מה אומר על זה מהרשו? יש איזה מהרשו חזק דרך אגב שמה. למה לפי בית שמי עושים, לפי בית הלל עושים פוחת והולך? אבל הוא באמת צריך להוסיף. מוסיפים בקודש, איך זה פוחת? לפי בית שמי לפחות? למה לפחות? נכון, פרי החג פחתו. פרי החג פחתו כי הם כנגד הגויים, אנחנו מקווים שזה יפחת. אבל חנוכה שלנו, בקיצור, יש מה ללמוד. יום יום. ניקח את אביי נועם, אומרים אביי נועם, אומרים משהו, יום אחד לפני חנוכה אני מחליט להגיד את אביי נועם לאט. אמיתי, פעם אחד נשאיר את כל המאוז צור ישועתי, לאט. יש מספיק אפשרויות לקחת כל יום עוד נר אחד קטן, זה נקרא מי יקום במקום קודשו. עכשיו נחזור בחזרה לפרשת השבוע. זה מה שאמר יוסף לפרעו. ראית חלום, התרגשת, התלהבת, מה אפשר לעשות עם 7 שנות סובה בלי סוף? אפשר לפתוח מסעדה גדולה מתל אביב עד חיפה, הכל דוכנים, 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 דוכנים של אוכל. כמה אנשים ירצו לאכול בשר ושניצלים וצ'יפסים, מה שהם רוצים, מכל עצמם צ'יפסים, צ'יפס עם איך קוראים לעקבניה המרוסקת הזאת, צ'יפס, לא צ'יפס עם, 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 יש כאלה, יש כאלה שאוהבים לשים את העקבניות האלה על, על, על הצ'יפס הזה. אני ראיתי פעם מישהו עושה את זה, אני לא יודע בשביל מה, לא יודע מה זה, לא טעמתי את זה אף פעם. לוקחים עקבניה קווצ'ית כזאת עם הגעילה, לגמרי, לגמרי. איזה יופי שאני לא זוכר את השמות של מאכלים, משתבח שמו. לא חשוב. אז עם כזה ובלי כזה וככה וככה וככה, די, די, די. ממחר יש סובה, כל אחד קונה בבית חצי ממה שהוא קנה אתמול. חצי! אתמול קנית 6 לחמניות עם, עם בצל, הם רק 3 בלי בצל. מספיק עם שטויות. מתחילים להדק את החגורה, מה קרה? יש סובה. נכון, יש סובה, ואחרי הסובה מה יהיה? אחריי המבול. הרשעים בתקופת בית המקדש אמרו, אכול ושתו, כי מחר נמות. זה לא נקרא להוביל מהלך. מלך מולך, מהלך מוליך. מלך אומר פרעו לעם שלו, אתם רואים את יוסף? יש לו מבט רחוק. מה יהיה בעוד 8 שנים, בעוד 12 שנים, בעוד 13 שנים, בעוד 13.5 שנים, 7 שנות רעב, איך עוברים אותם? אם נתחיל להיות רעבים מהיום, לא רעבים עד מוות, אבל מספיק רעבים כדי שישאר לנו אוכל לעוד 13.5 שנים, לשבע שנות, לסוף 7 שנות הרעב. מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? בשביל זה צריך עקביות להתחיל. עכשיו, כמו שאמרנו, עם זה אני רוצה לסכם. בעידן השפע, בעידן השפע כבר מתחילים את המחסנים. עכשיו אנחנו בעידן השפע. אין לנו שבת. איזה שפע? מה השבת נתנה לנו? חוץ מאוכל, אוכל, מה אני אספר לכם? חוץ מאוכל וחוץ מיין טוב. נתנה, אבל גם היה פרשת השבוע ותפילה ומוסף והלל, והוציאו הפעם 3 ספרי תורה, גם ראש חודש, גם שבת. 3 ספרי תורה זה אומר 3 קיגלים בבית. וכל ספר תורה נותן את הקדושה שלו, נותן. רבותיי, אנחנו חזרנו, מוצאי שבת הזה מהתפילת ערבית, חזרנו עשירים. וככה עם העושר הזה הלכנו להדליק נר חנוכה, את הנר השביעי של חנוכה. שבעה, כל השבעה חביבין. נו, מה יהיה מחר? יקום במקום קודשו. נשתדל להשאיר קצת מהאווירה שזכינו לה, הייתי אומר בחינם. מה אנחנו עשינו בשביל זה? שבת, השבת באה בקביעה וקיימה, את השבת אנחנו לא עשינו. זה נקרא שפרעו רואה על יוסף, אומר, מי איש חכם ונבון כמוך? אתה תהיה על ביתי, ועל פיך אישה כל עמי, רק הכיסא יגדל בך, ויאמר פרעה אל יוסף, ראה, נתתי אותך על כל ארץ מצרים. איזה יופי, מה קרה, מה קרה? האיש מסתכל קדימה, מסתכל רחוק. גם אנחנו נעשה את זה, נסתכל קדימה, נסתכל רחוק. וכשאנחנו בונים מחסנים, מחסן אחד של חג החנוכה, שיחזיק לנו מעמד עד חנוכה תשפ"ג ג', מחסן אחד של חג השבת, שיחזיק לנו מעמד עד שבת פרשת ויגש. רבותיי, זה לא מחסנים רק בשביל עד שבת, או עד שנה הבאה לחג החנוכה. זה מחסנים בשבילנו לכל החיים, ותתפלו לשמוע, זה גם מחסנים עבור הילדים שלנו. אנחנו הרי נהנים מזכות אבות, נכון? כשיש מישהו שקרה לו איזה נס, איזה משהו, איזה לא יודע, כל מיני כאלה דברים, אז מה כולם אומרים? או, סבתא שלך התפללה בנרות, בליל שבת, התפללה שזה יהיה, אז ברוך השם זה היה. רבותיי, גם לנכד שלנו יש סבתא וסבא, וגם הם צריכים זכויות. יוסף אמר, עכשיו שנות הסובע, אנחנו ממלאים מחסנים. עכשיו היה לנו שבת, היה לנו חנוכה, אנחנו ממלאים מחסנים. אנחנו נהנה מזה עד זקנה וסיבה. הילדים שלנו, הנכדים שלנו, ואנחנו גם נראה דוגמה אישית, כשאנחנו נראה כמה חשובים לנו הדורות הבאים, לילדים שלנו זה גם יהיה אותו דבר. כשפרעו קלט שזה הראש של יוסף, הוא אמר לו, אתה לא תהיה מלך, אתה מלך. אתה כבר מעכשיו מלך. מותר לך לשתות בשבת כוסית ויסקי ב-$35,000. זה לא מוקצה, אתה מלך. יהודים הם בני מלכים. כולנו רבותיי, בני מלך. נזכור את זה. שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב. מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה לילות ארוכים. הגמרא אומרת שהלילה לא עברי סיהרה, לא נברא הירח, אלא לגרסה. כדי שתלמד תורה, ביום יש הפרעות, בלילה כלום, אתה יכול לשבת 4-5 שעות, אם זה ספר מרתק. אם זה לא מרתק, אתה אפילו 5 דקות לא יכול לשבת. אבל אם זה מרתק, אתה יכול לשבת 4-5 שעות. והגמרא מספרת שמתתווה באב, שתשש כוחה של חמה, שהשמש מתחילה להיות טיפה יותר קצרה ביום, והלילה מתחיל להתארך, מאז זה הזמן להקדיש את הזמן, את הלילה לתורה. עכשיו נתנו לנו כאן שעה שלמה כל יום, עם שעון חורף. זה ממש זמן, גם בליל שבת, גם במוצאי שבת, גם כל לילה נקדיש חצי שעה, שעה ללימוד תורה. לימוד תורה זה לימוד חשוב. יש המון מה ללמוד, משנה ברורה, מסילת ישרים, ילקוט יוסף. אני מציע לא לימוד אחר מכל הלימודים, אלא משהו יותר מרתק, משהו מושך. כי אם אני למשל מחליט עכשיו להגיד תהילים, ואני הגעתי בדיוק לפרקים שאני לא מבין אותם, אני אגיד 5 דקות, 10 דקות, אני נמאס לי, אני לא מבין. אבל כשלומדים משהו מעניין, הוא מרתק, הוא מושך. אפשר פתאום לקרוא 2-3 שעות ולא מרגישים שהזמן עבר. על מה אני מדבר? על הספרים שלי. אני עבדכם הנאמן ישבתי במשך 40 שנה, מהבוקר עד הערב. למדתי את האגדות של התלמוד, לפי סדר הגמרא, לפי סדר העין יעקב. היה חכם אחד לפני 500 שנה שליקט את כל האגדתות, קראו לו רבי יעקב אבן חביב. הוא ליקט את האגדתות ועשה מהם ספר עין יעקב. לקחתי את הספר הזה, קטע קטע. קראתי, הבנתי, חיפשתי את כל הפרשנים מסביב, ושכתבתי אותו בעברית קלה, קולחת, ברורה. 40 שנה עבדתי על זה, יומם ולילה, מ-7 בבוקר עד 12 בלילה, יום, 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 יום. חוץ ממה שהלכתי להרצאות, לשיעורים, לתפילות, לפה, לשמה, אבל בסך הכל, בחדר אני כל יום 15-17 שעות, כבר 40 שנה, עשיתי ספר יפה יפה, ממש טוב, מרתק, אוהבים אותו, קוראים אותו. אנשים גם אוהבים לצטט מתוכו רעיונות יפים, כי בסך הכל ליקטתי את חזל, ליקטתי את הפרשנים של חזל. זה ספר, סט גדול, הולך לפי סדר התלמוד, ברכות, שבת, עירובין, 22 כרכים גדולים, 28 סנטימטר לגובה, כמו דף A4, 500-600 עמודים בכל ספר, גדול, ברור, קרי, עברית קלה, בלי מילים בערמיות, הכל קולח, הכל ברור, בסך הכל בחיני חינם, 33 שקלים לכל ספר. זה חינם. 33, חפיסה סיגריות אולי יותר. יש לכם כאן נכס ל-20 שנה, מה ל-20 שנה? לכל החיים. נכס, 22 כפול 33, זה 700 שקלים. ועוד 50 שקלים המשלוח, זה 750 שקלים, אפשר את זה בשניים או בשלושה תשלומים למי שקשה לו. 750 שקלים, הספרים בדרך אליכם, אפילו לא בדואר, אלא עם שליח עד הבית. מה צריך לעשות? להתקשר? 08-97-44-666. אני או רבניתי, זוגתי, אשתי, תרים את הטלפון, נרשום את הפרטים ונשלח. איך לשלם, איך שאתם רוצים, אפילו חס ושלום, אל תשלמו, אני לא יכול לעמוד בזה, אבל העיקר תלמדו תורה, נלמד תורה בכיף, בהנאה. מה צריך לעשות? הספרים בדרך אליך? 08-97-44-666. אפשר להשאיר הודעה, אני חוזר בעזרת השם.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד.